נוסף שהוא גם קשור לתחיית עם ישראל. וזה נושא הספרות. אבל לפני זה אני רוצה כמה מילים באופן כללי לנושא הספרות. כתוב בחז"ל לגבי הספרות שלעתיד לבוא בעקבתא דמשיחא, חוכמת סופרים תשרח, ככה כתוב. עכשיו, מה זה הסופרים? סופרים זה אנשים שהם כותבים ספרים, הם נקראים סופרים. אז כתוב, חוכמת סופרים תשרח, דהיינו מלשון, סליחה שאני אומר את המילה הזאת, סירחון. סירחון, זאת אומרת, בעתיד לבוא, כך אומרים חז"ל, בזמן התחייה, בשלבים מסוימים של התחייה, הספרות היא אלה שכותבים ומשפיעים עלינו בכתיבתם, היא תשרח, זאת אומרת, יהיה ריח לא נעים, בלשון עדינה יותר, של הסופרים. ככה חז"ל אומרים. מה זה ההפך מתשרח? בושם. הרי בסמים, בושם. ריח נעים, ריחות נעים. ריח מלשון רוחניות. הסופר יש לו אחריות, אני מוכרח לומר. הסופר, אם הוא כותב ספרים שמאירים את הנשמה, שמלמדים אותנו להיות איך יותר טובים, אנשים יותר טובים, אז זה ספרות, מה שנקרא חיובית בלשון שלנו, חינוכית, חיובית, והיא מלאה ריחות נעימים. גם כתוב על האדם הראשון, שהקדוש ברוך שהוא חטא, שהוא שרח, כתוב. שרח, גם מלשון ריחות לא נעימים. סליחה. הספרות היא מאוד משפיעה. אני אתן דוגמה דווקא מהצד השלילי שבעניין הזה. היום הספרייה פתוחה, אבל היום יותר לא רק הספרייה. כל אמצעי התקשורת למיניהם, למעשה ספרייה, והאדם יכול לבחור לו מה שהוא רוצה באינטרנט או בהייפונים, בכל הדברים האלה. וצריך לדעת, כמו שיש אוכל לנשמה, לגוף יש אוכל לנשמה. כשאתה קורא ספר, הספר הזה יכול להאיר את נשמתך, וספר אחר יכול לקלקל וללכלך, או בלשון חז"ל זוהמה, לכלוך, זוהמה, על הנשמה של האדם. זה חשוב מאוד. אני זוכר בנעוריי, אני לא יודע אם היום זה קיים או לא, הרבה שנים אני לא, בכלל לא הכיוון הזה, אבל בנעוריי היה מה שנקרא רומנים זעירים. למה קוראים לזעירים? אני לא יודע. יש עוד דבר כזה היום בעולם? לא? הכל זה באינטרנט כבר.
אנחנו גם לא יודעים.
לא, זכר אני אומר, לא יודע. אני זוכר בנעוריי, היו ספרונים כאלה, והיו חבר'ה, הנערים, שהיו כל הגירויים וכל הדברים הלא, זה היה הרומנים הזהירים. זה היה ספרות, שהספרות הזאת היא השפיעה על הנשמות, השפיעה על האנשים. היה דבר כזה. אז זה צריך להבין שהספרות יכולה גם לקלקל. היום אין ספרות לצערנו, אבל יש אינטרנט. וכמה הדברים האלה מקלקלים, ולא רק מקלקלים, מחלים את האנשים, עושים אותם חולים ממש. כן, חולים מהרבה מאוד בחינות. אני לא מדבר על ההתמכרות, רק אני מדבר על התכנים של הדבר. לא פעם, ולא פעמיים, אני מוכרח לומר, באו לכאן, למכון מאיר, חבר'ה, בעלי משפחות, שממש באו להציל את עצמם ואת משפחתם בגלל הספרות בעצם. הספרות שלא הייתה מתאימה. הרב כאן מדבר איזה ספרות כן צריך. הרי ספרות זה יצירה שמשפיעה, יצירה אנושית שמשפיעה על האנשים. ואיך ליצור, מהו התנאי, מהם התנאים, הבסיס ליצירה ספרותית חיובית, מהירה, שתזין את נשמתנו באור כזה שפשוט יהיה לנו טוב בחיים, ולא חס ושלום, דברים לא טובים. בוא נקרא את הדברים בתוכו. ההכרה, סליחה, ביוד ב' באורות התשובה, פרק ט"ו, יוד ב' קוף קף אי, כן, דף קוף קף אי. ההכרה שההשפלה במעמד המוסרי היא מעכבת את הפריחה הספרותית. היא הרגשה ישראלית מיוחדה. הפריחה הספרותית מותנית מי הכותב. אם האדם שהוא כותב הוא אדם מוסרי, אדם ערכי, אדם בעל מחשבות טובות ורצון טוב וכל הדברים האלה, אז זה מתבטא בספרות, במה שהוא כותב, אם זה בספרות ממש, בשירה, או בכל יצירה שהיא. אבל אם לא, חס ושלום, אם יש השפלה במעמד המוסרי, אנשים שהם לצערנו הרב יכולים להיות, איך אומרים, יידרדרו מבחינה מוסרית, אם זה בין אדם לחברו, או בעניינים בין אדם לנשא היצרים, התאוות וכל הדברים האלה, אז זה משפיע. מה שבליבו, במוחו של אותו סופר, זה גם מה שהוא כותב. אז הוא אומר, עם ישראל הוא רגיש מאוד לדבר הזה. הספרות בעם ישראל, שהיא מלווה אותנו מאז ראשית ההיסטוריה, התורה זה גם ספרות. לא, יש ספרות של העכשווית, אבל הכל זה ספרות, הכל זה משפיע. לכן, עזרא הסופר, נקראו סופרים, חכמים נקראו סופרים. כן? בכל זאת הוא אומר, תלוי במעמד של המוסר. כן? אני זוכר שבשעתו, כשהייתי תלמיד בבית ספר, היה לנו מורה לספרות, שהוא היה משורר, משורר ידוע. במשורר הזה הוא עבר את השואה, לא עלינו, והתוצאה הייתה שהייתה בו, היה בו עצבות גדולה מאוד, דיכאון ממש. מצד שני הוא היה גם כישרון גדול מאוד, והוא היה כותב שירים, והיה מעביר את השיעורים, גם מצטט השירים שלו וכל זה. אז עד כמה שאני זוכר, זה היה לפני הרבה שנים, השיעורים האלה קראו להם שיעורי הדיכאון. שיעורי דיכאון. אתה בא, ואתה לוקח ספרים וכל מיני דברים, בא לך לפקוט כל הזמן. מדכא אותך. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה, דוגמה. אבל אני לא בא להאשים חס ושלום. אבל זה מה שהיה לו. זה מה שהוא עבר, זה מה שהוא חווה, זה מה שהוא כתב. דרך אגב, היו כאלה שעברו את השואה, והם מלאי אמונה, מלאי ביטחון. ישנו הרב סיני, מי שמכיר אותו בבשרת, הוא היה רבה של אשדוד, איזה תקופה. אז הוא פעם נתן לנו כאן שיעור על השואה, והוא כתב ספר על השואה. הוא היה בנעורה, והוא עבר את המחנות ההשמדה, המחנות הריכוז, וכל הדברים. אבל מי שקורא את הספר הזה, הוא מתמלא באמונה. באיזה מצבים, באיזה קנה, שסכנת נפשות, הוא מתאר איך הוא מתפלל, איך שאם רק יגלו שהוא מתפלל, זה היה סופו. איך הוא יחביא תפילין, לא, לא לו שני זוגות, רק זוג אחד של תפילין. איך הוא יחביא אותה בסתרי, באושוויץ, במקומות נוראים. הוא לא ויתר. ואיך הוא חיזק את האמונה של האנשים שהיו מחיצתו, למרות שהיה בסך הכל נער צעיר יחסית, הוא היה שם, כן. אז זאת אומרת, נכון, לפעמים אדם עובר את הדברים קשים מאוד, הוא מבטא אותם בצורה אמונית, עד רבה איך, מהשפות ירים אביון, כן, או שבעים נדיבים, ולפעמים אדם מבטא את בצורה ספרותית דברים שהם לא פשוטים, שהם יכולים להציב אותנו, אפילו לדכא אותנו, חס ושלום. לכן, כשאדם ניגש לארון הספרים, לבחור לו ספר, אז הוא לא ייקח על עיוור את הספר, אלא מה הוא צריך לברר קודם? מי הסופר? ומה התוכן של הספר? אחרת הוא יכול, זה כמו שאתה הולך לחנות, אתה הולך לקנות, אדם ברדת, הוא בוחר את הסחורה, הוא לא משיט את היד ולוקח כל מה שבא לו, נכון? אותו דבר גם בדברים האלה. אז אבל הרב אומר שלעתיד לבוא הספרי, הסופרים, אלה שכותבים, הם יהיו אנשים מצילי רוח, אנשים בעלי השפעה, כמו הרב קוק זצ"ל, שהוא כתב שירים וכתב הרבה דברים, אבל כל דבר, מכיוון שהוא היה אדם בעל שער רוח גדול, בעל נשמה אצילית גדולה, אז כל מה שהוא כתב, מאיר את הנשמה. אז זה כותב כאן הרב, בוא נראה בהמשך. ההכרה שההשפלה במעמד המוסרי מעכבת את הפריחה הספרותית היא הרגשה ישראלית מיוחדה, היא נוגעת נשמת האומה. רק אנו מכירים באמת שכדי לתקן את הספרות צריכים הסופרים לטהר בתחילה את נשמותיהם. אתה רוצה לכתוב ספר? מה אתה צריך? לבוא למכון מאיר. כמה שנים? כמה שיותר. דרך אגב, אני מוכר לומר, היום אנשים קוראים עיתונים, נכון? לפעמים. יוצא להם, נכון? צריך מאוד להיזהר. לא כל העיתונאים הם אנשים שהם מביעים דברים חיוביים. לא פעם אתה יכול לראות בעיתון דברים שממש גורמים צער, או מחלים את האדם וגורמים לו כל מיני... ואתה רואה שזה לא נעשה במקרה, אלא הדבר נעשה אפילו בכוונה. יש מדורים בעיתונים, למשל, מדור הרכילות. זה מעניין מאוד, חפץ חיים. תחת הכותל, מי האיש החפץ חיים? ואהב ימין לראות טוב, צור לשונך מרע, בשפתיך מדבר מרמה. אז יש עיתונאים שזה המקצוע שלהם. מקצוע מרמה, כמו נזכורת על הדבר. רכילות, מה זה רכילות? לחטט בחדרי חדרים אצל אנשים אחרים וללכת כל הרכילות, כל הדברים האחרים, לשים את זה. עכשיו, זה גם ספרות, נכון? יכול לקרוא דבר כזה מדור הרכילות. לא רק שהם מקלקלים, הם גם הם גורם לאחרים להתקלקל. הם בעצמם, כן. דוגמה, אני אומר. זה גם סוג של ספרות. לכן, מי שרוצה להיות עיתונאי, מישהו כאן מעניין להיות עיתונאי, זה מסוכן מאוד. כמה צריך להיזהר? ואלה שאנשים שהם מדברים, כותבים, היום מופיעים נאמר, במדיה, בטלוויזיה, או באינטרנט, במקומות כאלה, כמה הם צריכים להיזהר בלשונם. דרך אגב, אני יכולה לומר לגבי ערוץ מאיר, אז לפני שהתחלנו את כל המהלך, ביקשתי לאסוף את כל ה... הצוות שהיה שם באותו מעמד, היום גם נעשה את זה עוד פעם, על האספה, ואמרתי להם שאני, התנאי לכל העבודה כאן בטלוויזיה, בדברים האלה, שאני מבקש שני תנאים שיהיו, שלא יהיה לשון הרע, בשום אופן, לא להוציא לשון הרע, לא על, על, על שום דבר, רק לשון, לא כללות על לשון הרע, לא ליצנות, לא לדברים מהסוג הזה. לא יהיה כאן. ודבר שני, שיהיה בצניעות, ולא יהיה בחס ושלום שלא בצניעות, כן. זה הדברים האלה. אחרת לא היינו נכנסים בכלל לטלוויזיה. מה זה הטלוויזיה היום? זה ספרות. היום אנשים, רוב האנשים לא קוראים ספרים. היום רוב האנשים, מה הם? רואים טלוויזיה, מסתכלים באינטרנט, הדברים כאלה. והערוץ מאיר, הרעיון הזה של ערוץ מאיר, זה לא חוכמה לשלול דברים, אלא חוכמה היא להביא דבר חיובי. כן, לשלול אפשר, לא זה, לא זה, לא זה, אבל אם אתה באותם כלים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים האלה של המדיה, וזה לא מקרה הדבר הזה, צריך לדעת להשתמש בהם בצורה חיובית, בצורה שלא תקלקל, אלא תאיר. כן? זה גם סוג של ספרות. לכן אומר, התנאי ליצירה, ובאמת שהיוצר הוא יהיה אדם מוסרי, אדם ערכי, אדם טהור, אדם שיש לו כוונות חיוביות, ולא חס ושלום ההפך. אז זה כותב כאן הרב. ואיננו מרגישים בעצמנו צורך גדול לתשובה בשביל ההתנסות אל המרומים התיאורים של הספרות הזקה המיוחדת שלנו, של האומה שלנו. אני אזכר, פעם פגשתי בחור צעיר, שבגיל מסוים הוא התחיל להתפרק, מה שנקרא, לעשות מה שבא לו. התפניתי, הוא קיבל חינוך טוב וכל זה, בסדר. פתאום עושה את זה, עושה את זה, מה ש... יש כאלה שפתאום. שאלתי אותו פעם, תגיד, מאיפה זה בא לך, הג'וק הזה, סליחה שאני אומר. היה לו ביטוי כזה, תעשה חיים. העיקר תעשה חיים. חיים. אנחנו אומרים, מהו טעם החיים? קוקה קולה? טעם החיים. קוקה קולה, אם זה היה קוקה קולה, בסדר, אבל זה אפילו קוק, טעם החיים. מאיפה זה בא לך הדבר הזה? שאלתי אותו את הבחור הזה. אז הוא אומר, תראה, קראתי ספר, ספר של סופר ישראלי מפורסם, ושם הוא כותב בספר הזה שהעיקר תנצל את הרגע. תנצל את הרגע. אכול היום, אכול ושתו כמחר, עוד פעם אכול ושתו. אולי לא במילים האלה בדיוק, אבל הפרינציפ של הספר, איך אומרים, תעשה חיים. אל תעשה חשבון על שום דבר. עכשיו. איך אומרים, עכשיו, זהו. העכשוויות. ונכנס לו כמו, איך אומרים, מוח האחורי, הרעיון הזה. והתחיל לעשות חיים. יש לו אסמכתה, הוא סופר כתב את זה. אז הוא כבר ניקח את הסופר הזה כאסמכתה להתפרקות מוחלטת. הוא בסוף תפס עצמו, הבין את העיקרון, כן. כן. יכול היום, כי מחר תמות, הכוונה, תבלה היום, תעשה מה שאתה יכול לעשות היום, כי מחר, מה, במילא תמות, אין עתיד. אין, מה זאת אומרת, אין עתיד, נקרא אחריות. מאיפה באה המילה אחריות? מלשון אחרית. אדם שיש לו אחריות, הוא רואה את העתיד, הוא רואה את האחרית, כל דבר מה שהוא עושה, הוא חושב שלוש פעמים, לאן זה יוליך אותי? אדם חסר אחריות, הוא חסר אחרית. הוא אומר, מה אכפת לי? כן, הוא שוקע בכל מיני דברים, שהוא יודע לאן זה יוליך אותו. אבל לא אכפת לו מהדבר הזה. וזה עשה, כל זה עשה מה? סופר. שהוא אמר, כתב את זה, הוא כתב מה שהוא חשב. והמחשבה הזאת היא מחשבה קלוקלת, מחשבה מסוכנת אפילו, הייתי אומר. אבל מתי אומר, ההתנסות תבוא אל המרומים התיאורים של הספרות הזכה המיוחדת שלנו, הנובעת ממקור חוכמת ישראל, שהקדושה והטהרה בחוכמת ישראל... האמונה והגבורה הרוחנית הינן מקורותיה של חוכמת ישראל. צריך לדעת, כשאנחנו הולכים ללמוד חוכמת ישראל, אנחנו הולכים ללמוד מפי אותם חכמים שהם היו אנשים בעלי חוכמה, בעלי מוסר, בעלי ערכים, אנשים שהיו למופת בהתנהגות שלהם, ולכן הם כתבו את מה שהם כתבו. אם זה הנביאים, אם זה החכמים, וכל דור ודור. לכן, אנחנו קוראים את הספרות בביטחון, שמה שנלמד שם, ומה שנקבל משם, זה יהיה דבר חיובי, דבר שיער את הנשמה. והיום, בגלל שהכל פתוח, פעם בשביל לכתוב ספר, היו צריכים לצוד צבי, לפשוט את אורו, ולכתוב את האותיות... על הצבי זה לקח, סיפור. היום, מה זה? היום, היום הכל, הכל אפשרי. הכל, אתה יכול לכתוב את הכל, הכל מה שאתה רוצה. אתה יכול גם להפיץ את מה שאתה רוצה בכל העולם כולו. למרות שלפעמים הדבר הזה הוא לא טוב. לכן אומרים, הלשון הרע, למה קוראים לשון הרע, לשון הרע? אומרים, קוראים ללשון הרע רעל. למה זה רעל? רעל, ראיתי פירוש הדבר הזה, רעל זה מלשון רע לשון, למד, רע למד, רע לשון, זה לשון הרע. אבל טבעו של הרעל, שהוא מתפשט לאט לאט. אני לא יודע אם מישהו פעם שמע כאן לשון הרע או משהו. מישהו יצא לו לשמוע פעם משהו כזה? אתה יצא לך לשמוע פעם? איפה? באיזה מקום.
לא, לא, לא,
לא מכון. לא מכון. זה מתפשט במוח. וזה בלב לפעמים. ומלווה את האדם. כן, רצית לשאול משהו? כן, בבקשה.
אם נגיד יש איזה ספר
שסופר
שהמידות שלו טובות, אבל הוא לא
ירא שמיים. שלמה אתה קורא ירא שמיים ולא ירא שמיים? יש המושג ירא שמיים מבחינה דתית. זה מקובל בדרך כלל. ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב וכל עושה. תהילתו עומדת לאט. אומרים כל בוקר את הדבר. אבל צריך להבין, יראת שמיים באופן אוניברסלי, אני אומר, לא באופן מה שמוסכם אצלנו כיראת שמיים. זה אדם אחראי. זה אדם ירא שמיים, אומרים חז"ל, מה זה ירא שמיים? אומרים, ירא שמיים זה אדם שמודע לזה שכל מחשבה, דיבור ומעשה שלו משפיע בעולם לטוב או למוטב, או ההפך חס ושלום. זה נקרא אדם אחראי. לכן כתוב, בפרקי אבות זה כתוב, דע מה למעלה בשמיים ממך. דע מה למעלה, מאיפה זה? ממך. זה נקרא אדם שהוא ירא שמיים. אדם יכול להיות הוא לא דתי, אבל יש לו אחריות. כל מילה שלו, כל מחשבה שלו, כל מעשה שלו, הוא חושב מה זה יעשה בעולם. האם זה יטיב או לא יטיב וכו'. אז זה מבחינה הזאת, אם האדם הוא ירא שמיים, מבחינה הזאת שיש לו אחריות, הוא אדם חיובי ורוצה להיטיב לזולת, הוא יכול לכתוב ספר, והספר הזה מהדר, כמו דוגמה הרצל. הוא כתב את מדינת היהודים. הוא לא היה אדם דתי, הוא קיבל את המסורת, אבל לא היה אדם דתי. אבל מה? השם שם בפיו, ושם בכל מוסו, בביתו דברים שמושלעים לגבי תחיית עם ישראל. אז לכן, כן, צריך לבדוק בדבר הזה. כתוב על שלמה המלך, מה כתוב? משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. אז אומר הגאון מווילנה, שכל מה שאתה קורא, תבדוק מבטן מי יצא הדבר. מבטן מי יצא הדבר, הכוונה היא, מי זה כתב את משלי? משלי שלמה, בן דוד, שלמה היה חכם מכל אדם, כתוב עליו, אז הוא היה קודם כל היה אדם חכם, אבל הוא לא סתם היה אדם חכם. הוא היה מה? בן מי? בן דוד, איש מלכותי, אדם כללי, הוא לא היה אדם פרטי או משהו כזה. מלך ישראל. עכשיו לך תקרא את משלי. זה לא איזה משלים פה סתם. אני יודע, יש משלים, יש משלים. כך אומר הגאון מווילנה. כל דבר שנכתב, לפני זה תברר מי הסופר. האם הסופר הוא אדם חיובי? תקרא. אם לא, תשים בצד. לא, לא צריך לקרוא את הכל. אותו דבר לגבי, מוכרח לומר, לגבי עיתון גם. היום אנשים קוראים עיתון. גם כשאדם קורא עיתון, הוא צריך לדעת מי הכותב. מי שהוא פיקח, יודע מי הכתב. מסתכל על הכתב, חבל הזמן, אני יודע כמו הוא יכתוב כאן. לא, מבחינה פוליטית. כן. מבחינה פוליטית. אתה קורא לפעמים עיתון, אתה אומר, רגע, 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 רגע. אתה לוקח שני עיתונים. הם כותבים אותו דבר, על אותו אירוע. דבר והיפוכו, יכול לקרות דבר כזה? אה? איך אתה יודע? אל תלך לראות מבטן מי יוצא הדבר. ורוב העם, אני מקווה ככה, הם חשים, מרגישים כבר מי הכותב, כן. ועיתונות זה גם... ספרות, אי אפשר להכיש. לכן צריך קודם כל לברר מי הכותב. ואחרי זה אפשר לקרוא. כן, עוד שאלות בבקשה. טוב, אם לא, אני מאחל לכולנו בעזרת השם, שתמיד נזכה לברור את הספרות שאנחנו קוראים, כן, גם בספרות פשוטו כמשמעו, וגם בכל מה שאנחנו חווים ורואים, שזה גם אוכל לנשמה, נמצא את הסופרים היותר, יותר חיוביים, יותר טובים, תוך כך נזכה לישועה שלמה, לנחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.